בצורה כזאת אי אפשר לחבר את העולם נכון. אז מה שנשאר לנו, אומרים לנו, חבר'ה, תשכחו. תשכח את העולם הזה. אתה חי בעולם הזה, אל תחשב עליו. תשכח אותו. במקומו תזכור את העולם הבא. תיפרד לשלום העולם הזה, עד שתוכל לחזור אליו כמו בן אדם. כמו שצריך. כשתחזור אליו כמו שצריך, אז ייווצר החיבור, ואז בסוף התורה הוא מדבר על מוזיקה, על נגונים, על מי עלה שמיים וירד. מי עלה שמיים וירד זה התנועות של הניגון, התנועות של היד על הכינור. מי עלה שמיים וירד, כן? זה ממש כך. עם כינור או עם צ'לו, אפשר להרגיש את זה. מתי שנמצאים למטה ושומעים את הטונים הכבדים, אז נמצאים למטה. גם בנפש. וכשזה עולה, אם זה עולה נכון, וזה עולה מדויק, הוא מדבר הרבה על הניגון, על הדיוק של הניגון, שלא יהיה מזויף. הבן אדם יכול, זה יכול לקרוא, הוא יכול לצאת מקלות הנפש מנגינה. רק סיפור קצר, האדמו"ר רבי יוסף יצחק, מחב"ד, הרייץ, הוא סיפר שהיה פעם עם איזה קרוב משפחה רחוק, הם היו פעם שניהם באיזה מדינה, הם היו, הם התאכסנו באיזה בית מלון. הוא בעצמו עוד היה אברך צעיר, הוא לא היה אדמו"ר, אביו היה אדמו"ר, והקרוב משפחה הזה ודאי לא היה אדמו"ר, הוא היה, אבל היה נכד של אנשים גדולים. הוא היה נכד של רבי לוי יצחק מרדיצ'ר. והוא, הם התאכסנו שניהם באותו חדר, ויום אחד הוא עובר שם בפרוסדור, אז הוא רואה את, את הקרוב הזה עומד ליד דלת שלא שלהם, ולא יכול לזוז מהמקום, עומד ככה עם הראש לאחורה ומקשיב, וכאילו בעולם אחר. אז הוא ניגש להסתכל מה קורה שם. הוא שמע שמתוך החדר מישהו מנגן עם כינור מאוד יפה. ופשוט זה היה משהו, הם לא יכלו ללכת. סוף התברר להם מה שהיה, מי זה היה, לא הוא היה. זה שניגן היה נכד של רבי לוי יצחק מרדיצ'ר. ומי הוא היה? הוא היה סבא של יהודי מנוחי. כן. ושם הוא מסביר, הוא כותב את זה במכתב למישהו, את הסיפור הזה. האדמו"ר הרייץ כותב את זה במכתב למישהו. והוא כותב לו שהפלא, מה שאפשר לראות מזה, זה סתם, זה דרך אגב, זה לא שייך אלינו. הוא אומר, הכישרון המוזיקלי של רבי לוי יצחק מרדיצ'ר, והצאצאים שלו לא היה להם את זה. הוא היה מאוד מוזיקלי, והצאצאים שלו לא היה להם כלום. והנכד הזה, הצאצא הזה, קיבל את זה, ואחר כך הצאצאים שלו גם לא היה להם את זה, ויהודי מנוחין יצא כזה כנר עולמי. זאת אומרת שזה כוח שהוא יכול לשרוד גם כשהוא איננו, גם כשהוא נעלם לגמרי. סימן שזה משהו מאוד עמוק. אבל כל פנים, נגינה יכולה להביא את האדם לקלוט הנפש מצד אחד, ונגינה יכולה לעורר את היצרים הכי אפלים שבאדם מצד שני. והיא כנגן ומנגן, ותהיה עליו יד השם, זה צריך, זה החיבור של המציאות. החיבור חזרה, זה החיבור הנכון של המציאות. זאת אומרת, אנחנו צריכים, יש לנו עכשיו פרויקט. קודם כל, להתנתק, לשכוח את העולם. אחר כך, לזכור את העולם הבא, זאת אומרת, להתחבר לרוחני, ולחזור משם ולחבר אלינו, ברמה הזאת, את העולם הגשמי. להיות פה, לא להישאר שם. מי שרוצה להישאר שם, הוא מפסיד הרבה. במקום אחר, רבי נתן כותב על זה הלכה ארוכה, בהלכות ריבית. הלכה ה', מי שרוצה יכול להסתכל שם. הלכה עם איזה 50 פרקים, שם הוא מסביר שנשמה, נשמה קדושה, לא יכולה להגיע לעבודת השם באמת לאמיתו, אלא אם כן היא עוברת דרך העולם הזה. כל זמן שנשמה לא הגיעה לעולם הזה, היא נמצאת באמת, אבל באמת לאמיתו, באמת לאמיתו היא מפסידה. דווקא שבן אדם מתמודד פה עם, עם הקשיים, והוא נמצא פה והוא מתחבר, אז הוא מגיע, אז הוא באמת מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ושזה הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה לכאן. עכשיו, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה איך, מה התהליך, זה תהליך ארוך, לפעמים תהליך מכאיב. שבן אדם צריך קודם כל, הכי מכאיב זה הנסירה, זה הפירוק. תפס מברגה עקום, לפעמים כשתופסים מברגה עקום ולא נזרים ותופסים איזה חזק, מאוד קשה לפתוח, בגלל שתפס מברגה עקום. זה לא עובד. אז קודם כל צריך לפתוח את זה. אחרי שפותחים את זה אפשר לתפוס את זה ישר. זה פחות או יותר הקדמה לתורה הזאת. מה זה? רק בכל, בכל אני...
קודם כל להתנתק מהעולם הזה.
להתנתק מבחינת המחשבה. כן. להתחבר למעלה. אנחנו נראה את זה לפנים.
איך
חושבים את השלב? מה זה להתחבר? זה הזיכרון. תכף נראה. אנחנו נדבר על זה. התחלה זה פסוק, זה שבת חנוכה, זה תורה של חנוכה. ובסוף, בסוף התורה אנחנו נחזור לפסוק, לפסוק הראשון, והאם מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות. אז פה פלא נפלא, בחלום של פרעה, מורמזים כל מיני סודות ועניינים עליונים, אנחנו נראה את זה. ולא רק עניינים עליונים, עניינים עליונים שיש להם השלכה מבחינה מעשית, שאפשר לעשות עם זה משהו. התורה היא תורת חיים. אחרי זה מביא עוד פסוק, שזה פסוק שכתוב בברכי נפשי, השם אלוקי גדלת מאוד, עוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמן, עוטה שמיים כעירייה. יש נוסחאות, יש סידורים, שבהם הפסוקים האלה מופיעים בבוקר כשמתעטפים בתלית, שני הפסוקים האלה. זאת אומרת שכאילו מתחילים עם זה את היום. מה המשמעות של זה? הוא מתחיל מילה מילה מהפסוק. המילים הראשונות, שתי המילים הראשונות בפסוק, זה השם אלוקיי. מה מיוחד בצמד מילים האלה של השם אלוקיי? שזה כולל למעשה את כל המציאות. שם הוויה. זה המקור של האורות ושל ה, של ה, של הצד הרוחני והמופשט, כאילו, של הבלי גבול. ושם אלוקים זה המקור של כל הדינים ושל בשורש, זה המקור של הכלים, זה המקור של הגבול. ופה בפסוק, דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, השם אלוקיי גדלת מאוד. מה זה השם אלוקיי? עוד והדר לבשת. עוד והדר לבשת זה עוד פעם ביטוי של צמצום, של לבושים, של הסתרה. אתה מסתתר מאחורי ההוד והאדר. אצלנו הוד והאדר זה שיא ה... אבל הקדוש ברוך הוא לובש הוד והאדר. עוטה אור כסלמה. עוד פעם, אותו דימוי. אתה לובש אור, אבל עליך זה מסתיר. מה שלנו מאיר, עליך זה מסתיר. נוטה שמיים כעירייה. אתה נוטה את השמיים כאילו שהיא הייתה עירייה, זאת אומרת, השמיים זה סוף תחום ההשגה שלנו, מעבר לזה אנחנו לא רואים. טוב, זה הפסוק, והפסוק כשלעצמו הוא מאוד מובן, אפשר ככה להסביר אותו. זה פסוק שמבטא את גדולת השם. עכשיו, כאן הוא הולך בדרך אחרת, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון, שלא ייפול לשכחה. בחינת מיטת הלב, בביטוי מיטת הלב הוא מזכיר, הוא מסביר לנו גם מה המשמעות של השכחה שהוא מדבר עליו. יש שכחה, מה שאנחנו קוראים שכחה, שכחתי, אני לא יודע. יש שכחה אחרת, יש שכחה שאני יודע את הכל אבל אני שוכח. איך כתוב בתנ"ך? תשכח אישה עולה מרחם פרי ותנה. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אם אני שוכח משהו, סימן שהמשהו הזה לא חשוב לי. אם אני שוכח מישהו, סימן שהמישהו הזה לא חשוב לי. מי שחשוב לי, אני אף פעם לא יכול לשכוח אותו. אם בן אדם אומר שכחתי, הוא חושב שהוא מתרץ את עצמו, אבל הוא לא יודע איזה אשמה הוא לוקח על עצמו. בשביל זה שכחה בתורה נקראת שוגג, היא לא נקראת אונס. חוסר יכולת לקיים משהו, זה נקרא אונס. אבל שכחה זה שוגג. ואם שוכח ששבת הוא עושה מלאכה, הוא חייב להביא חטאת. כי שכחה זה תמיד אומר שזה לא חשוב לי מספיק. אז זה שכחה אחרת, זה שכחה שאני יודע את הדבר, אבל הוא לא מספיק חשוב לי. ולזה הוא קורא מיטת הלב. אם הדבר נגע ללב שלי, אני לא אשכח אותו. אבל אם הדבר לא נוגע, מישהו שוכח לשתות מים בקיץ, בשיא החום, אין דבר כזה, כי זה נדרש לו, אז הוא לא ישכח. אז למה מנחה אפשר לשכוח? למה ספירת העומר אפשר לשכוח? למה... כל מיני דברים כאלה. זמן קריאת שמע, הרבה דברים שאפשר לשכוח. כי בלב זה לא התחבר. לזה הוא קורא שכחה. יכול להיות שבן אדם הוא, עם השקפת עולם שלו הוא מסודר, הוא יכול לכתוב ספרי קודש ולכתוב הרצאות ולדבר ולנאום וזה, אבל הוא שוכח. הוא שוכח כי אין לו את הלב שם. ועיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד בעל מדעת. זה השלב הראשון שדיברנו בין שלושת השלבים. זה נקרא הבדלה. כשאנחנו עושים מוצאי שבת. זה הבדלה, מבדיל בין קודש לחול. קודם כל, תשיח את הדעת מפה ותסתכל על משהו אחר. שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. על מי הוא מדבר? מדבר על אפיקורסים? אין עולם אלא אחד? הוא מדבר על הדעת של הבן אדם. אנחנו בעצמנו הרבה פעמים לא יודעים איפה הדעת שלנו תקוע. אנחנו מאמינים שיש ריבוי עולמות. אנחנו מאמינים שיש גיהנום ושיש גן עדן, אבל בדעת שלנו, זה הכל נמצא לנו בחוכמה, בבינה, באמונה, בכל מיני מקומות. אבל בדעת יש לנו רק עולם אחד. התחברנו רק עם עולם אחד. כדי שלא יהיה לבן אדם בדעתו שאין עולם אלא אחד, אם הוא במצב קשה, אז הוא צריך קודם כל להתנתק ולזכור כל הזמן את העולם השני. בעצם היה צריך לזכור את שניהם. אין שום סיבה לזכור רק את העולם הבא. אבל הוא כל כך תקוע בעולם הזה, שביחד איתו הוא לא יכול לסבול שום דבר. ועל ידי, למעשה, אפשר לראות כאן את, את הקטע בלכות דעות של הרמב״ם, מי שזוכר. הרמב״ם מדבר על שביל הזהב, ללכת בין שניהם. אז בוא ננסה ללמוד את הרמב״ם כמו חסיד, לא כמו פילוסוף. הרמב״ם מדבר על שביל הזהב, כי זה המקום הכי טוב. ככה לומדים את זה. אבל אם מישהו הלך לקצה אחד יותר מדי, מה הוא צריך לעשות? ללכת לקצה ההפוך, ואחר כך לחזור לאמצע. אפשר ללמוד את זה בעוד דרך. אפשר לומר שאם אתה באמצע, אז זה לא שזה המקום הכי טוב, כי שני הצדדים האחרים הם לא נכונים. שני הצדדים האחרים, כל אחד לבד הוא לא נכון. אם אתה באמצע, אתה יכול בנפש שלך לחבר את שניהם. לא להיות באמצע ולא לסבול משניהם. זה ברור? לא? למה לא? לא ברור? למשל, לבן אדם יש בנפש נתייה, תן דוגמה, דוגמה שהרמב״ם נותן, יש לבן אדם בנפש נתייה לקמץ. קמצנות, אנחנו אומרים, קמצנות, פוי, מידה רעה. יש נתייה לפזר. לפזר, אז אנחנו היינו אומרים, אולי זו מידה טובה, כן? אבל בגדול, ככה מסבירים את זה בדרך כלל. אתה מפזר את הכל, בסוף יצטרכו לתת לך. אז למי אתה עושה טובה? אז תתרחק משניהם, כי שניהם לא טובים. קמצנות זה לא מידה רעה. זה לא נכון להסתכל על קמצנות שזה מידה רעה. קמצנות פלוס אגו זה מידה רעה. אם בן אדם שקוע בתוך הקמצנות, והוא חושב שבזה הוא באמת שומר על עצמו, והוא שוכח את כל האחרים, והוא לא רוצה לתת לאף אחד. קמצנות בעצם זה אותה נקודה, יש נקודה טובה בקמצנות. הנקודה הטובה שיש בשמירת הברית, שיש בבל תשחית, אותה נקודה יש בקמצנות. זו אותה נקודה. אותה נקודה זה שלא לבזבז שפע, שלא לשחק עם דברים אמיתיים. שלא לחשוב על דבר שהוא אמיתי, שהוא משחק. זה כמו נפוליון, שהיה שואל אחרי מלחמה, קודם כל כמה סוסים נהרגו, ורק אחר כך כמה אנשים נהרגו. כי אנשים היה לו בלי גבול, וסוסים, היה לו כסף. אז הנקודה של הקמצנות לא תיתן. אם הוא היה קמצן, הוא לא היה יכול לעשות את זה. אם הוא היה קמצן, זאת אומרת, אבל... הקמצנות יכלה להביא אותו גם לזה, אבל זה לא קמצנות אמיתית. זה... יש רע בקמצנות. אם הייתי לוקח את הקמצנות ומחבר אותה עם נקודה אחרת בנפש, מה הנקודה של הפזרנות? איזה נקודה טובה יש בפזרנות? מה? שכולנו שווים. לקחת בחשבון את השני, שאני לא, אני לא מרכז העולם. אתה קיים כמוני. כן? זו הנקודה הטובה שם. אם אני לוקח את הקמצנות למקום הזה, אז אני אקמץ על הכסף שלך, לא על הכסף שלי. אני אשמור כל גזבר, כל נאמן, כל אחראי על איזה פרויקט, הוא צריך להיות קמצן, כי זה לא הכסף שלו. שם אנחנו לא מגנים את הקמצנות. לעומת זאת, יש בפזרנות גם דבר רע. בפזרנות יש חוסר ערך לדברים שאני מחזיק. זה שאני, אם אני פזרן, זה לא שאני בא צדקה. אני פשוט, הכסף בא לי בקלות, אז אני זורק אותו בקלות. הסיפור הזה על המלך ששלח ילד ללמוד חוכמה, אתם זוכרים את הסיפור? שהוא בדק אותו 3 פעמים, כל פעם הוא אמר לו, תביא לי את כל הכסף שהרווחת. אז הוא לקח לו את הכסף, הוא אמר לך. הפעם השלישית הוא שלח אותו למקום שהוא צריך על הכסף לעבוד מאוד מאוד קשה. הוא הזיע ביום, הוא היה קם לפנות בוקר וזה. בסוף שהוא בא אליו, בא למלך, אז המלך אמר לו, תביא את כל הכסף, אז הוא התחיל לבכות. הוא אמר, אבא, קח את הכל, רק אל תיקח את הכסף. הוא אמר, עכשיו אני יודע שיהיה את המקום טוב. אז יש בחינה כזאת בפזרנות, שהבן אדם לא מתייחד, אין לו ערך לכלום בעצם, אין לו ערך למאמצים, אין לו ערך, כי הוא לא יתאמץ. אין לו ערך לעצמו. אז הוא מפזר. הוא לא עושה חשבון, הוא ילד קטן. אפשר לחבר את הרע שבפזרנות עם הרע שבקמצנות, בהחלט. אבל אם בן אדם מתרחק משתי הקצוות, והוא מתנתק גם מהפזרנות וגם מהקמצנות, כי הוא מתנתק, הוא לא מתנתק מהטוב שבהם, הוא מתנתק מהרע שבהם. וכשהוא מתנתק מהרע שבהם, והוא נמצא באמצע, אז הוא יכול לחבר את הטוב של שניהם. בגלל שהוא באמצע. אז ברגע הראשון, אם בן אדם הוא קמצן, אז הוא לא יכול להתנתק משום דבר בקמצנות, לא מהטוב ולא מהרע, אלא אם כן הוא יתחיל לפזר. אז הוא מפזר. אבל אחרי שהוא כבר יתנתק מהרע, הוא חוזר לאמצע ועושה את החיבור. זה לא שנשמר באמצע ושומר על עצמו. הוא עושה תיקון בעולם. זה הנקודה. וזה בעצם יש לנו גם פה. פה יש לנו את הנקודה, את ההתחלה שצריך להיות, הוא כותב את הלשון לזכור תמיד בעל מדעת. איך אפשר תמיד לזכור על משהו הפוך ממה שאני רואה? זאת אומרת שלמעשה אני סוגר את העיניים ממה שאני רואה, בנפש. אני כאילו בורח מזה. כדי ש... כי אחרת, אז בדעתי יש רק עולם אחד. בדעתי. לא בשכל שלי, לא באמונה שלי. אבל בדעת שלי אני עדיין מחובר רק לעולם אחד. ואז אני ככה, אני בהשקפת עולם, אני אדם מאמין, אבל בתת הכרה שלי אני אפיקורס. זה בעיה. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעל מדעת, ושימו לב לדרך גם. כאן זה לא יעזור, בגלל שזה כל כך סמוי, זה לא יעזור אם אני אבוא ואני אסביר לעצמי שאני הולך בדרך לא נכונה. זה לא יעזור, זה לא יפתור את הבעיה. במקום זה אומרים לי משהו אחר, אומרים לי, אתה... נותנים לי על מה כן לחשוב. איך מנתקים אותי? לא בזה שאומרים לי, אל תחשוב. אם אני אגיד לך, אל תחשוב על גמל צהוב. על מה חשבת עכשיו? על גמל צהוב. אי אפשר, זה לא שייך. אם אני רוצה שלא תחשוב על גמל צהוב, אני אדבר איתך על שוקולדה. אין סיכוי שתגיע מזה לגמל צהוב. כן? זה הנקודה, הנקודה שגם כשאומרים למישהו להתנתק, אז זה לא כמו אינסטלטור מפתח צינורות שמסובב אותו הפוך. צריך לעשות את זה בחוכמה. צריך לכוון אותו למקום ולהתמיד עם זה. לתת לו את זה כל הזמן, שלא יהיה לו זמן, איך אמר הקוצקר, אמר, אני רוצה שחסידים שלי לא יחטאו, כי לא יהיה להם זמן לחטוא. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעלמא דעתי, פה הוא כבר נותן רמז למה שהוא מדבר בסוף, ממש בסוף התורה, בחלק האחרון של התורה. אם בן אדם מדבק מחשבתו בעלמא דעתי, וכמו שאומרים, הוא לנכון לעכשיו כאילו שוכח עולם ומלואו, שום דבר לא מדבר אליו, על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקיי הנזכר בי. על ידי זה הוא מייחד חזרה, הוא מייחד את שם הוויה עם שם אלוקים, הוא מייחד את האלוקות שלמעלה מהעולם עם האלוקות שבתוך העולם. אם תרצו, הוא מייחד את הפזרנות עם הקמצנות. כאילו, פזרנות זה האינסוף, והקמצנות זה הצמצום. הוא מייחד את הכל ביחד, כי הוא באמצע. הוא השביל הזהב. האדם זה כמו בקבלה יש סיפור של צמצום וסילוק של אור וחושך גמור, ואחר כך נמשך קו אחד דק שיורד מאין סוף עד אין תכלית. ולאורך הקו הזה בנויים כל העולמות. איך הקו הזה נראה? כמו בן אדם. בחלק העליון שלו יש את הראש, את העולמות שנקראים ראש, למטה יש את כפות הרגליים. אז הוא בדיוק השביל הזהב, הוא הקו האמצעי. זה ניסינו קצת ללמוד את הלכות דעות כמו מקובל, לא כמו חסיד, אבל זה היינו אח. הנקודה היא אותה נקודה. על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקינו. והקדוש ברוך הוא, את הפרויקט הענק הזה, שזה לא רק לחבר את את האוכל שינה אוויר שלנו לעניין רוחני, אלא לחבר את כל הצד השמאלי שבעולמות. את הפרויקט הזה הוא שם עלינו בכל דור ודור, גם על הדור שלנו, גם עלינו. נפה לי נפלא, איך... כי השם אלוקים הוא בחינת שם מלא. שהוא בחינת אלמא דאתי, כמובן. וכן מבואר בסבא משפטים דף צדיק ח' על פסוק זה, השם אלוקי דה שירותא דמאמנותא, זה התחלה של הנאמנות, סליקו דמחשבה דאלמא דאתי, נדמה לי שבדפוסים הישנים היה כתוב באלמא דאתי, או לאלמא דאתי. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן, הוא צריך להבין קודם את הרקע, על מאיפה הוא לקח ועל מה הוא מדבר. הוא מדבר על מה שיהיה לעתיד לבוא. אלמא דאתי זה התרגום המילולי של עולם הבא. ובעולם הבא יש תמיד שני אספקטים שונים לחלוטין. יש עולם הבא, כשאומרים על מישהו שהוא נפטר, אומרים הוא הלך לעולם הבא. זה מה שאנחנו קוראים גן עדן, עולם הנשמות וכל זה. יש אספקט נוסף שעולם הבא זה מה שקוראים לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא זה עולם התחייה. הזיכרון של אלמא דאתי, שהוא מדבר עליו בהתחלה, עיקר הזיכרון לזכור תמיד באלמא דאתי, גם בו יש את שני האספקטים האלה. זה לא שבן אדם נמצא. אם הבן אדם מאוד מאוד שקוע בחומר, אז צריך להזכיר לו, זה מאוד קשה. זה כאילו לתפוס את הבן אדם ולהגיד לו, תגיד בן כמה אתה. אז הוא אומר, אני בן 30. כן? אז מספרים על בעל התניה, שהוא עשה את זה, עשה את זה בבית הסוהר, עם המפקח של הבית סוהר. הוא לא סתם שאל אותו, אמר, הוא ניחש לו בדיוק בן כמה הוא היה. והוא יצא מהכלים. אבל לפעמים אתה, אז אתה שואל בן אדם בן כמה אתה. הוא אומר, אני בן 30, אני בן 40, אני בן 20. ואז אתה אומר לו, לא נכון. אתה בן 8,000. באיזה אופן? באיזה אופן אתה בן 8,000? הנשמות קדמו לעולם. העולם כבר מתקרב ל-6,000, אז אתה בן 8,000. מה רוצים להגיד לו בזה? כאילו, אתה, אורך חיים שלך זה על התעודת זהות, כאילו, על התעודת פטירה. תעודת לידה ותעודת פטירה. בין שני אלה, שם אתה חי. נכון? לפני זה ואחרי זה, איפה היית? לא היית. אבל זה נכון? לא הייתי ככה. וכמו שנבוא לחבר כנסת ונגיד לו, לפני הקדנציה שלך לא היית, ואחרי שתגמור את הקדנציה, תפסיד בבחירות, גם לא תהיה. זה נכון, בשפה של עיתונאים, אבל מה האמת? האמת שהיה קודם והוא יהיה אחר כך, ואולי לא יהיה חבר כנסת. זה כמו, זה שלב. זה שאנחנו פה, זה שלב חשוב, זה שלב מאוד חשוב. יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, זה שלב שבו בוחרים בטוב. זה השלב של העבודה שבו עושים תיקון בכל העולמות. אבל זה שלב. ולפני זה ואחרי זה אנחנו מפורש קיימים. זה ההתחלה של הזיכרון של אלמא דאתי. אי אפשר להגיד לבן אדם ששקוע מאוד עמוק בחומר, אתה שקוע בזבל. מה פתאום? היו סיפורים כאלה, זה לא עבד. יש לי איזה כמה סיפורים. פשוט לא מעניין. זה לא עבד, זה לא עובד, זה לא יעבוד אף פעם דבר כזה. אבל אם מרחיבים לו את התודעה ונותנים לו להסתכל על מה לפני ומה אחרי וזה, אז הוא מתחיל לתפוס מעצמו שיש עוד על מה להסתכל, וזה מקבל את הפרופורציה שלה. זה הופך להיות נקודה בנצח. 70 שנה, 100 שנה, כמה זה ביג דיל? מה זה 100 שנה? אם מדברים על מספרים כאלה, או חוסר מספרים. אבל זה עדיין לא מספיק. כי זה מקטין בעיניו את העולם הזה, וזה הכל. בשביל זה יש עוד אספקט של אלמדעתה. האספקט הנוסף של אלמדעתה זה לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא, המושג של עתיד לבוא, יש שני מושגים בלעתיד. יש מושג שנקרא ימות המשיח, יש מושג שנקרא תחיית המתים. המושג של תחיית המתים, זה בזוהר כתוב שזה בא אחרי ביאת המשיח, אחרי כרונולוגית. ובזמן של תחיית המתים יש עניינים שהם לגמרי למעלה מהטבע, אבל הם מופיעים בתוך הטבע ובתוך הגשמיות. זאת אומרת, מצד אחד נגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ומצד שני הם כל בשר, הם נשארים כל בשר. עכשיו, אם מזכירים לבן אדם, זה שני סוגי זיכרון. מזכירים לבן אדם, קודם כל מרחיבים לו את התודעה ואומרים לו, אתה תחיה גם אחרי המוות וחיית גם לפני הלידה. ואחרי זה אומרים לו, בכלל תדע לך שהעולם יש לו עוד, העולם הזה צריך עוד להתפתח. הוא לא הגיע לשלב האמיתי שלו. הוא עכשיו בבחינת עיבור, יניקה, לשלב של המוחין הוא עוד לא הגיע. זה יהיה לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא, כשזה יקרה, אז גם רימה של ללכת בין הטיפות. הרבה יותר קל. וזה לא עבודה אמיתית. הרמב"ם מדבר על זה בהלכות דעות, אז הוא מזכיר דוגמה, הוא אומר שאלה שפורשים וכולו, פורשים מכל העולם, שזה לא דרך, הוא מסביר שם שזה לא דרך, אבל כשהוא מתאר אותם, אז הוא מוסיף שני מילים, הוא מביא דוגמה, כגון כהני עבודת כוכבים ומזלות. זה הדוגמה שלו. כהני יעקב. ליהודי, ואותם אפשר להבין, הם רוצים להיות רוחניים, אז הם צריכים לעזוב את הגשמיות. אני מבין אותם. ליהודי יש כוח לעזוב את הגשמיות ולחזור אליה ולהעלות אותה. ולחבר אותה. עכשיו, איך עושים את זה? איזה יופי. מבחינה זו, לזכור תמיד בעולם הבא, דהיינו להגבק המחשבת בעל מדעת, ובכלליות ובפרטיות. אז קודם כל דיברנו שיש בזה שתי דרגות. יש מישהו שצריך את הזיכרון של הגן עדן, של ההמשך של החיים הפרטיים שלו, ויש מי שצריך את ההמשך של כל העולם. אז זה הכלליות. ואחר כך חוץ מזה יש עוד עבודה בפרטיות. בכלליות כך ראוי להיות מנהג יראי השם. ראוי. לא. תכף בבוקר, בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד מעל מדעת. כל אחד בדרגה שלו, מה שנקרא אצלו עד מדעת. אבל איך מזכירים את זה? יש כאן איזה, צריך להסביר כאן משהו. רואים, לא זיזו את השעון, אפשר לראות מזה הרבה. מה קורה בשבוע הראשון שמזיזים את השעון? כל פעם שאנחנו רואים מה השעה, מה אנחנו חושבים? בעצם זה לא, אחר כך מתרגלים. אפשר ללמוד מזה הרבה, מהנקודה הזאת. זאת אומרת, אם עוד לא התברקתי בעולם הזה עד הסוף, יש לי עוד את הכוח להבין שבעצם הספונטניות שלי, המובן מאליו שלי, היה אמור להיות אחרת. היה צריך להגיב אחרת לדברים. רק מה אני אעשה, זה ככה, אז אני צריך להיזכר בזה. אבל אני עוד יכול להיזכר בזה. זה כמו בן אדם, בוא ניקח למשל, בן אדם שהוא היה בגשמיות, היה בעל כוח. להסתובב עם צינור ארבע צול על כתף אחת וללכת ככה, זה לא היה בעיה אצלו. לא פלסטיק, צינור מתכת. והוא מזדקן, יצא לפנסיה, הוא כבר לא יכול יותר. הוא מסתכל על הצינור אחרת, מה שמישהו שאף פעם לא יכל להרים צינור כזה. הוא מרגיש את הצינור כאילו נוצע, זה כלום. רק מה הוא יכול לעשות? להרים כבר אין לו כוח. אז הוא נזכר. הוא נזכר והוא מוזיק דימה, אבל הוא נזכר. מישהו אחר אין לו במה להיזכר אפילו. כאילו זה שייך לגיבורים, זה לא שייך אליו. ואותו דבר מבחינה רוחנית, אם בן אדם היה פעם במקום טוב, אדם כי יקריב מכם, יש... לפעמים הקדוש ברוך הוא מקריב את האדם. הקדוש ברוך הוא מקרב בן אדם ומרים אותו. והבן אדם מסתובב כמה שבועות או כמה חודשים עם... הפסיכולוג יקרא לזה אופוריה, אבל זה לא אופוריה, הוא באמת... יש לו התעוררות. ואחר כך הוא יורד מזה. אבל כל זמן שהוא עוד לא התרחק לגמרי, הוא עוד יכול להיזכר לפעמים איך אז הוא הסתכל על היום-יום. איך אז הוא הסתכל אם מישהו אמר לו מילה לא טובה. איך הוא קיבל את זה אז. ועכשיו עוד יש לו את הכוח לפחות להיזכר. אז זה לא סתם לזכור שיש עולם הבא. זה להסתכל איך אני הייתי אמור להסתכל. אני פותח את העיניים. מה רואים בדרכה שפותחים את העיניים? תלוי על איזה צד שוכבים, או על ראש רואים את הקיר, ראש רואים את החדר, לא משנה. אבל באותו רגע אני זוכר שבעצם אני כנשמה הייתי אמור לראות את החדר הזה באור אחר לגמרי. כן, זה רק, זה כמו שילד קטן קורא אגדות לילדים, או כמו שמבוגר קורא אגדות לילדים. יש את הספרי ילדים למבוגרים, אתם מכירים את זה? כמו אגדות אנדרסון, כמו זה. מבוגר מסתכל אחרת. אני מצד הנשמה הייתי אמור להסתכל כמו שמבוגר מסתכל. לראות אחרת, לראות דברים אחרים. ואני יכול סך הכל להיזכר שהייתי אמור להסתכל אחרת. אני אפילו לא יודע איך הייתי מסתכל, אבל הייתי מסתכל אחרת. זה סוג אחר, אבל זה סוג של זיכרון. זה באופן כללי. ואחר כך יעשה זאת בפרטים. אחר כך, במשך היום, אז זה הולך עם סיטואציות. כל פעם באה סיטואציה אחרת. כל העולם הזה הוא התלבשות מדרגות התחתונות של הקדושה. כן, בזמננו, בזמן הזה, מה שעכשיו מאיר בעולם, זה נצח והוד. רין שוקים. זה מה שייך לעשייה. זה נצח עוד יסוד מלכות. זה מה שהכי קרוב לעולם העשייה. היינו בחינת רגלין של הקדושה. בבחינת והארץ, הדום, רגליי. זה נקרא רגלין. זה משל כזה, זה מטאפורה, הרגליים של הקדושה. כאן יש הערה שהיא בעצם הייתה אמורה להיות בסוגריים, ואנחנו נקרא אותה עכשיו. אם היינו באמצע, אז הייתי דוחה אותה לסוף השיעור, אבל כבר אין מתי. אף שגם הדרגות העליונות של הקדושה, יש מהן גם כן התגלות בעולם הזה. אך שאין ההתגלות מתלבש בעצם בזה העולם, כי היא נערה שמאיר מבחינת רגלין. אבל מבחינת רגלין מתגלים בעצם בזה העולם. זאת אומרת, בקיצור, אפשר להסביר את זה ככה, למשל, ניקח גוף של בן אדם חי ומתפקד, העיניים הם כלי לראייה, הם קולטים אור, הם תגובה לאור, האוזניים תגובה לצליל, הרגליים יודעות ללכת או לרקוד, או הידיים יודעות לעבוד, כל הדברים האלה. עכשיו, היד לא בדיוק יודעת לחשוב או לפענח, או... אף על פי כן, היד יכולה ללמוד, יכולה ללמוד מקצוע. אם אני עד היום אחפש ברכב את המהלכים לאוויר, או בנשק את הנצרה, זה הרבה יותר קריטי. לפעמים זה גם קריטי. גם ברכב זה סכנה לפעמים. או כל מיני דברים כאלה. בן אדם כל הזמן, היד שלו, היא התלמדה את המקצוע. היא למדה לעשות. בן אדם מחזיק מסור ביד, הוא חותך ישר, יש לו את זה כבר בעיניים, יש לו את זה בידיים, הוא לא צריך לסמן קו. למה? היד התלמדה. אז היד יכולה לקבל שכל? כן? זה דבר שקשה לענות עליו. אז זה לא נכון. היד לא מקבלת שכל. כוח התנועה שיש ביד, הוא קיבל את התנועה של השכל. וכאילו שממה המלכות של החוכמה התלבשה בחוכמה של המלכות. זה ברור? הכוח האחרון שיש בשכל התלבש בכוח העליון שיש בתנועה. זה ברור? אז מה זה אומר? אומר שכוח יכול להתלבש בכוח. אבל זה לא אומר שכוח יכול להתלבש בכלי שלא מתאים לו. השכל לא התלבש לעולם ביד. תסתכלו עוד פעם את המילים, תראו איך שזה כתוב. אף שגם הדרגות העליונות של הקדושה יש מהם גם כן התגלות בעולם הזה. העולם הזה זה כמו הרגל. המדרגות העליונות יכולות להתגלות בעולם האצילות, לא בעולם הזה. אף על פי שגם הם יש מהם התגלות בעולם הזה, עובדה. כמו שהיד שלי התלמדה לחתוך ישר, והרגליים שלי התרגלו לרקוד, אז גם העולם הזה התרגל לחשוב. יש חוכמה בעולם. גם שלמה המלך היה בעולם הזה, סך הכל. אך שאין ההתגלות מתלבש בעצם בזה העולם, כי מערה שמאיר בתחילת רגלים. זה מאיר הרגליים של הקדושה, כן? זה כמו כוח התנועה שביד, זה כמו כוח ההליכה שברגל. אל תוכה מאיר משהו מהחוכמה העליונה, אבל לא אל תוך המציאות של העולם. המציאות של העולם הוא כמו עקב שברגל. אין שם חוכמה דקדושה לא מאיר. זה מאיר ברוחניות של העולם. אז לכן, החוכמה למשל לא יכולה להתגלות, תכף אני אסייג את זה. ראי פעם אבן חכמה? לא מבינה מה שאני מדבר, נכון? אבל ראי פעם אבן חכמה? לא. אין אבנים חכמות ואבנים טיפשות. אם החוכמה הייתה מתלבשת בעצם בעולם הזה, אז היו אבנים יותר חכמות ואבנים, או שכל האבנים היו חכמות. אבל כשהחוכמה לא מתלבשת בעולם, היא מתלבשת בנפשות של העולם. והנפשות של העולם מתלבשות אחר כך בתוך המציאות של העולם. זהו, מה שאין כן, הבחינת רגלים, זאת אומרת, החלק הנמוך של הקדושה הוא מתלבש בתוך האבן, ישירות. ממנו האבן חיה. אם נשאל אחרת, אם לא נשאל אם לאבן יש חוכמה, אם נשאל אם לאבן יש תכונות, מה תגידו? יש לה. לאבן יש תכונות כאלה, למתכת יש תכונות אחרות, שימו אותם בשמש, תראו מה מתחמם יותר מהר. מתכת אפשר לקופף בדרך כלל, אבן לא. אז יש לה תכונה של גמישות. גמישות זו תכונה, יש לה תכונת נפש. האריז"ל אמר שלדומם יש נפש. אבל לא שכל. נפש זה מלכות, נפש זה מבחינה תחתונה. תכונות נפש זה מבחינה תחתונה. שכל זה משהו יותר גבוה, אז אין את זה. אבל אם אדם מתגלגל באבן, שלא נדע מצרות, בתור עונש. האדם סובל שם כי הוא לא יכול לבטא את השכל שלו. זה העונש.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
דוממים סתם...
חוץ מהשאלה הזאת אפשר לשאול את כל השאלה.
אבנים סתם הם אבנים או שהם גלגולים או שיש אבנים
כאלה
או
שאבנים
כאלה?
אני מדבר עכשיו...
מתום מה שניבלתי שאם אני אומר איזה אבן זה בן אדם שתקוע בפנים.
תקשיב, אני מבטר לך מראש, אבנים יכולים להיות גם גלגולים וגם לא. כשאני דיברתי על אבן, התייחסתי עכשיו לחלק הפיזי שלה. לאבן שהאפיקורס רואה, או שרואים במעבדה. רק לזה, רק על זה דיברתי, בכוונה. מה שאין כן, אבל בעולם העליון יש גם כן אבן. בעולם העליון יש גם מדרגות עליונות ומדרגות נמוכות. זה קצת אינטלקטואלי, זה קצת קשה, זה קצת מופשט. אבל תחשבו על זה שכל מה שאנחנו רואים פה יש בעולם העליון. אם פה יש דומם צומח חי מדבר, שם יש גם כן ארבעה דברים מקבילים. שם הכל חכם. אם העולם כולו, עולם האצילות, הוא נקרא עולם החוכמה. ושם הכל חכם. זה כמו... בוא ניקח את המוח שלנו, נסביר את זה יותר טוב. אני קצת בלחץ של השעון, אז עשיתי, דיברתי לא רגיל. אני אגיד את זה אחרת. במוח שלנו, יש לנו את הצד הימני, כולם מכירים. הצד השמאלי, הצד האינטלקטואלי. הצד הימני זה הצד האומני יותר. יותר שייך ל... יש לנו גם את זה. מה זה? אחורה. מה זה נותן?
אינסטינקטים.
כן, אבל שם נמצא גם איזשהו מרכז מוטורי. כי אם אני מצליח, זה לא אינסטינקט אמיתי, אבל אם אני מצליח להעביר פעולה נלמדת לרמה שהיא הופכת להיות כאילו אינסטינקטיבית, סימן שמשהו פה קרה לי, מאחורה. נכון? עכשיו, זה העקביים של המוח. אם זה נגיד, זה כאילו החוכמה, וזה כאילו הבינה, זה המלכות, זה כאילו מבחינת הכיוון. זה החלק התחתון. בחלק התחתון הזה יש שכל, יש חוכמה, יש הרבה חוכמה. יש, מתבצע שם תהליך למידה, בתוך התאים האפורים. לעומת זאת, אם נסתכל על הרגל שלי, אפילו אם נסתכל על החלק הרוחני של הרגל, החלק, הרגל זה תנועה, זה לא חוכמה. החלק הגשמי של הרגל הוא עשוי רק לתנועה. החלק הרוחני יכול לקבל משהו מהחוכמה של החלק הנמוך של המוח. עכשיו זה ברור? מה יוצא מזה? בשביל מה כל הדיון הפילוסופי הזה? מה אנחנו מעריכים מזה? אנחנו מעריכים מזה שבן אדם צריך לדעת שכל מה שהוא מקבל, כל הקדושה שהוא מקבל כשהוא נמצא ברחוב, היא קדושה נמוכה. למה הוא מדגיש לנו את זה? זה ברור, אם הוא מקבל קדושה בבית המדרש, הוא יכול לקבל קדושה גבוהה, כי יש לו נשמה, הוא יכול להיפתח. אבל אם הוא מקבל קדושה, כמו שסיפרתי לכם פעם, יוסי בא הביתה. תוכלים את הסיפור. חבר סיפר לי ברמת גן, הוא עבר מתחת למרפסת. והוא שמע אמא צועקת, יוסי בא הביתה. אחרי זה סיפר לי עוד חבר, סיפר לי, הוא הגיע פעם לרשב"י. קוראים לו דוד לחבר הזה. הוא הגיע לרשב"י, ודוד בן מרים, זה השם שלו, זה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש. הוא הגיע לרשב"י, הוא רואה שם איזה סבתא מרוקאית עומדת ליד הציון של רבי אלעזר ורבי שמעון. צועקת, ריבונו של עולם, תרחם על דוד בן מרים שיחזור בתשובה שלמה! בדיוק הוא היה צריך לשמוע את זה. זה כל הדברים האלה זה קדושה, אבל זה קדושה נמוכה מאוד. אם בן אדם נכנס לזה יותר מדי, מתחיל לפנטז יותר מדי דברים כאלה, אז הוא הופך להיות מיסטיקן בגרוש כזה, וכאילו יורד מהדרך לגמרי. צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, לא להשתגע יותר מדי. אבל מצד שני, זה שמים לו אצבע ואומרים לו, תשמע, תתאושש, כאילו תתעורר. אז קודם כל, לפני שכאן הוא מתחיל לדבר על זה שבן אדם צריך לזכור את העולם העליון בכל סיטואציה. לפני זה הוא מקדים, תדע לך שכל הקדושה שמסוגלת לבוא אליך דרך הרובדים של העולם הזה, דרך כל הרמזים, היא בהכרח קדושה נמוכה. ועוד נקודה יש בזה. אני חילקתי קודם את בית המדרש לבין הרחוב, אבל זה לא עובד ככה. אני אמרתי את זה רק כאילו לסבר את האוזן. האמת שההבדל הוא הרבה יותר עמוק. גם בבית המדרש אפשר לשמוע שאמא צועקת יוסי בוא הביתה. זה לא הנקודה. הנקודה היא שכל דבר שבא אל הבן אדם בלי הכנה מוקדמת, זה לא דבר גבוה. זה יכול להיות אמיתי, אבל זה דבר נמוך. כי את זה הוא יכול לקבל בלי שהוא עשה עבודה. אבל אם הוא עובד והוא מכשיר את עצמו, ואחר כך מתגלה לו משהו, אחרי שהוא עשה את עצמו כלי, הוא יכול לקבל דברים הרבה יותר גבוהים. זה בעצם הנקודה. אז זה צריך לדבר אולי פעם הבאה עכשיו, בעיני. שעון...